טוב, אנחנו, בעזרת השם, זוכים להתחיל היום ללמוד את האיגרות של הרמב״ם, ונתחיל עם איגרת השמד. נקדים ונאמר שהרמב״ם נתפס אצלנו כפוסק, שכלתן, מאוד חותך, מאוד ברור, ו... נכון, סמל לכל הדברים האלה, אבל באיגרות מתגלה צד הנוסף של האישיות שלו, זה היכולת להבין מצבים מורכבים ולחיות על פי התורה, על פי ההלכה, בתוך המצבים המורכבים האלה, בתוך הבנה של היסודות הנפשיים והמציאות הנפשית שאדם נמצא בה באותו זמן. כלומר, אני לפני שאני פוסק לציבור ונראה, אז אני לא רץ כבר, אני מבין את מצב הציבור, מברר מה אני רוצה להגיד, ופוסק בהתאם לאפשרויות.
משהו אבאי כזה, במהלך.
אבאי, כן, אבאי, אפשר לומר, מנהיגותי. רואים את הרמב״ם כמנהיג. מה הרקע ההיסטורי לאיגרת הזאת? באותה תקופה שלטו בעולם המוסלמים, אלא שבתוך המוסלמים היה זרמים שונים. ואז היה זרם שנקרא אל מועדן, שהוא היה זרם קיצוני יותר. שבעוד שהזרם שקדם לו, הוא היה מקבל מציאות של נתינים, של אנשים אנשי חסות, שנמצאים תחתיו מדת אחרת ומקיימים את דתם באיזושהי צורה מסוימת. אל מועדין האלה ששלטו אחריהם בתקופת הרמב״ם.
כל הזמן היה בזרמים של מוסלמים, כל הזמן
היה. היה שינוי בזרם השולט, ואל מועדין האלה הם היו יותר קיצוניים, קנאים בתפיסה שלהם, והם לא אפשרו לדתות אחרות להתקיים תחתם. כן, ולכן האפשרויות שעמדו בפניהם, היה, בפני היהודים, היה או להתאסלם, או למות. עכשיו, הרמב״ם בעצמו שהיה בספרד, הוא נתקל שם בדבר הזה, כתוצאה מזה הוא גם ברח משם ממשפחתו, ובאופן שקשה להסביר אותו, הוא הגיע למרוקו, שמרוקו היה מרכז השליטה של אותם אל מועדן. מצד שני, הוא היה גם מרכז תרבותי מאוד גדול, מרכז של חוכמה מאוד גדול, ישבו שם מחכמי העמים ובחכמי ישראל, שם הוא יוכל להתפתח רוחנית, הוא היה בגלל זה, הוא הגיע לשם, והוא חווה בעצמו. יש אומרים שהוא בעצמו חי שם בתקופה מסוימת כיהודי בסתר, גם זה יש אומרים. קיצור, היהודים פנו לאחד מחכמי העולם, כנראה שהוא לא גר באותם אזורים שהיו נשלטים על ידי אל מועדן, ושאלו אותו מה צריך לעשות במציאות הזאת, שואלים אותנו או להתאסלם או למות.
לא מוזכר מזה.
לא מוזכר מזה. ואותו חכם אומר, מה אין פה שאלה, זה חייבים למות. ולא רק שחייבים למות, אלא במציאות שאדם לא עושה את זה, והוא כלפי חוץ מתנהג כמוסלמי, אז גם המצוות שהוא עושה לא שוות כלום, וכו' וכו'. אז הרמב״ם כותב את האיגרת הזאת כתגובה לאותו חכם. והוא מתחיל. עוד נעיר שהאיגרת הזאת אין לנו את הכתב יד המקורי של הרמב״ם, יש לנו תרגום שלה שמצוי, זה מבוסס על התרגום. אני מניח שהוא ידע, כן, הוא ידע, אבל הוא לא כתב את השם שלו. אמר משה ברמי בימון הספרדי ז"ל.
רגע, הוא כתב את זה לאותם אלה ששלחו
לו... הוא למרוקו הוא כתב.
הוא לא כתב את זה לאותם
אותם. לא, הוא כתב את זה ליהודים, ליהודים שהיו באותה מציאות, ששאלו אותו מה אנחנו צריכים לעשות, וגם מסרו לו את הפסק של אותו חכם. זרמם כותב כך, שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החוכמה. החוכמה לפי דבריו. רמב״ם הוא לא חדל להראות את חוסר הסביעות רצון שלו מהבן אדם הזה. אז גם כשהוא אומר אנשי החוכמה, הוא כותב לפי דבריו, הוא באנשי החוכמה, כמו שהוא יבין, אחרי שקראתי את מה שהוא כתב, אני לא חושב ככה. אבל לפי דבריו הוא אנשי החוכמה. ממי שלא קרא עליהם ממה שקרה על רוב קהילות ישראל מזה השמד. הוא אומר, הבן אדם הזה שהוא פוסק, הוא בכלל לא מבין את המציאות שהוא פוסק בתוכה. הוא בעצם חי באיזושהי מדינה, שם הכל טוב כרגע, יושב על מי מנוחות, והוא פוסק לאחרים, אתם כן, אתם תמותו. ככה הוא פוסק. השם, מזה השמד, השם יבטלו, כלומר, יבטל את השמד. אז שאלו אותו עניין השמד הזה, אשר הכריחו בו להודות לאותו האיש, כלומר, לנביא של המוסלמים, בשליחותו, שהוא נביא אמת. האם יודע האדם בזה בשביל שלא ימות, והתאמו, כלומר, התערבו בניו ובנותיו בין הגויים, או מה שצריך לעשות, אולי ימות, ולא יעיד לו העדות ההיא. למה? אחרי שהוא מחויב בתורת משה רבנו עליו השלום, והעדות ההיא מביאה לעזוב המצוות כולם. אם אנחנו נקבל, אז לאט לאט אתה מעורב בין הגויים, אתה עזוב את המצוות כולם. לכן מה אדם צריך לעשות, שאלו אותו. אז הרמב"ם התחיל לקרוא את התשובה של אותו חכם, ויען הנשאל הזה, דבר חלוש, אין לו טעם, דיבר בלשון וחיסר בעניין. כלומר, הוציא הרבה מילים, אבל בתוכן שלהם הם היו חסרים. סידר בו דברים נפסדים, שאפילו אנשים חסרות המוח לא היו מסדרות ככה. לשון הזאת לא היה קצת קשה לנו. הסיבה שמשתמשים בלשון הזאת, שבזמנם האישה לא היה עניינה לעסוק בדברים שבחוכמה. זה היה מציאות אז. וכיוון שככה נשים נתפסו כפחות חכמות. זה לא שהרמב״ם פה אומר שאנשים באופי הטבעי שלהם לא יכולים לעסוק, אלא זה המציאות שהיו שם. גם בין אנשים היה מדרגות, אז בתוך אנשים היו כאלה שעסקו עוד פחות. אז הוא אמר, אפילו הן לא היו מסדרות ככה, כמו שאנם הזה שמחשיב את עצמו חכם, ככה כתב. והיינו מסדרים תורף דבריו, את עיקר דבריו הייתי רוצה להציג, אף על פי שהוא ארוך וחלוש ועמוס. הרמב״ם, רואים את זה גם בכתיבה שלו, הוא מאוד מייקר את הכתיבה הקצרה, מדויקת, התכליתית. ואדם שהוא בא להאריך בדברים, זה כבר מראה שהוא לא מבורך כל כך בעצמו, כמי שצריך להאריך. אז הוא ארוך, זה כבר חיסרון, וגם חלוש ועמוס, הוא מעמיס הרבה מילים בדברים שלו, כי הוא יודע בעצם אולי שהדברים שלו לא מדויקים, הוא צריך לתקוף אותם מהרבה כיוונים. לולי חמלתנו על החסד אשר נתחסד בו עמנו האל יתעלה, כלומר, הדיבור בלשון. כלומר, האיש הזה, כשהוא כותב בצורה כזאת, הוא לא מבין את המעלה של דיבור שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. כאדם יכול במילים קטנות לכתוב דברים גדולים. כיוון שהוא לא מוכיר את הדיבור, אז הוא גם כותב בצורה לא מסודרת, הוא כותב בצורה ארוכה. זאת לפני שהוא מתייחס לתוכן הדברים, הוא כבר לומד מהסגנון על הבן אדם. כמו שאמר אל יתעלה בתורתו הקדושה, מתחסד עלינו, משם פה לאדם. ופיכך ראוי לאדם לחמול על דיבורו יותר מחמלתו על ממונו. אל תשפוך מילים, מגרות, תדייק, תגיד מה אתה רוצה להגיד, תמצאת את הדברים, תביא ראייה. שיהיה לך איזשהו סגנון כתיבה, זה מראה על רצינות. וכשהסגנון שלך הוא גם לא רציני, אז תכף נדבר על התוכן. ושלא ירבה בדיבור ומעט העניין. וכבר גינה חכם עליו השלום ריבוי הדברים ומיעוט העניין, ואמר כי בא חלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. אז קהלת, שלמה המלך, כבר אומר שאדם שמדבר הרבה, זה אדם שאין לו הרבה מה לומר, אין לו חוכמה. קצת מזכיר, איסטרה בלגינה כיש כיש קרה, כלומר כשחוויתי ריקה היא מרעישה יותר. כשחוויתי באמת מלאה, אז היא לא עושה הרבה רעש. הלא תראה איך גינו ראי איוב אותו בהרבותו לדבר, ואמרו הרוב דברים לא יענה, ואם איש שפתיים יצדק, איוב לא בדעת ידבר. והרבה כמו זה, ובפני שידענו במיטת העניין הזה, ולא נסכול אותו כשכלות האיש הזה, אנחנו לא נבין את עניין הדיבור כמו שהאיש הזה מבין את הדיבור, אז ראינו להזכיר קצת תורף לשונו, ונחסר מה שזולת זה. כלומר, כיוון שאני רוצה באמת לדבר בצורה תמציתית, אני לא אחזור על כל הדברים שאמר, אני כן אבא, בשביל שנוכל להתייחס לדברים שלו, אני אגיד את עיקרי הדברים, שנוכל להתייחס אליהם. מפני שאין ראוי לענות עליו, ואף על פי, אני לא אפרט את הכל, כי זה לא ראוי, ואף על פי שכל דבריו בהתבוננות, אין ראוי לענות עליהם. כלומר, באמת, הדברים לא ראויים, אבל אחרי שאני רוצה להסביר, להוציא, לעקור את התפיסה השגויה שיש בו הגרת של אותו חכם, לכן אני חייב להביא את התכלית של הדברים, ככה אומר הרמב״ם. ועכשיו הוא התחיל לענות לאט לאט. ומזה, שהוא אומר שמי שהודה בשליחות אותו האיש כבר כפר בהשם אלוקי ישראל, והביא ראיה על זה מה שאמרו כל המודה בעבודה זרה כחופר בכל, כופר בכל התורה כולה, ולא היה אצל זה העקש הפרש. לכאורה הנה יש לו ראיה, כתוב בספרי שמי שמודה עבודה זרה כאילו כופר בכל התורה כולה. גם לעניין נאמנות של בן אדם אנחנו אומרים שיש דברים שמבית הנאמנות שלו, וזה אחד מהם עבודה זרה. הוא אומר, לא היה אצל זה ההקש הפרש בין מודה בעבודה זרה בלי אונס, אלא ברצון נפשו, כי ירובן בן נבט וחבריו. ובלמי שיומר על איש ובני אדם שהוא נביא, בהכרח מבני פחד החרב. מה כוונת הספרי שאומר כל המודה עבודה זרה כחוי ובחר התורה כולה? הרי בהכרח כוונתו שהוא מודה והוא מתכוון לזה. אבל אדם שאומר לו, תקשיב, אם לא תוציא מהפה את המילים שאני מאמין למוחמד, אנחנו נרוג אותך, והוא מוציא את המילים האלה מהפה. זה אומר שהוא מודה בעבודה זרה, זה אומר שהוא כופר בכל התורה כולה, זה לא ראיה לדבר הזה. אז התוך החם, עכשיו הוא מתחיל, חוץ מזה שסגנון הכתיבה שלו הוא כזה שניכר ממנו שהוא לא חכם, גם תוכן הדברים הוא כזה שהוא לא יודע להקיש דברים אחד מהשני. כשראינו בתחילת דברי הלשון הזה, אמרנו, אין ראוי שנתפוס עליו. הרמב״ם יש לו ענווה. בסדר, הוא כותב בסגנון לא מוצלח, והוא גם, התוכן של הדברים נראה בתחילתו לא מוצלח. אז אני, הרמב״ם, הייתי יכול עכשיו לקרוא את האיגרת הזאת ולא להתייחס אליה, אבל אני לא רוצה ללכת כך, אני רוצה להמשיך לקרוא. אולי בהמשך הוא יגיד כן משהו חכם, אז נוכל להתייחס בצורה חכמה. אבל אין ראוי שנתפוס עליו, אז שנשמע כל דבריו, כמו שאמר שלמה עליו השלום, משיב דברים בטרם משמע וכו'. וכשריבטנו בדבריו עוד מעט, מצענו אומר דבר, זה לשונו, אז עוד הברקה של החכם הוא. שמי שאמר הדבר ההוא, אפילו קיים כל התורה כולה בסתר בלבד, לא עשה דבר. עוד חידוש. כלומר, התורה זה שחור או לבן. או עשית הכל, או לא עשית כלום. אז אתה עכשיו אמרת, הוצאת מהפה שלך שמוחמד יש לו איזה מדרגה, אז אחר כך אתה הולך הביתה ועושה מצוות, מעשים טובים, מתפלל בזה. לא מסתכלים עליך בכלל, אתה שרוף כבר. אבל צריך לעשות אותה בסתר ובגלוי. רק מי שעושה גם בסתר, גם בגלוי, אז זה שווה. ומי שיהיה בגלוי, גוי, בסתר ישראל, הרי זה גוי. ככה דברי אותו חכם טועה. אם כן, אצל זה הזך בשכל, אין הפרש בשום פנים בין מי שאינו משמר שבתו בפני החרב ובין מי שאינו משמרו ברצונו. כלומר, המן חוזר ליסוד של אונס. התורה בפסיקה, יש לנו יסוד שנקרא אונס. אז כאן, הדבר הזה, מה זה אנוס? אז איך אתה לומד עם מה שאמרו חז"ל, מי שעושה דברים מבחירה למי שעושה דברים באונס? אחר כן מצענו, הוא אומר, שיכנס אחד מן הנשואים בית תפילתם להתפלל שם, ואפילו לא אומר שום דבר. עוד מדרגה, עד עכשיו דיברנו שהוא באונס אומר משהו בשבח הנביא שלהם, עכשיו אפילו הוא שותק, רק הוא מכנס לתוך המסגד שלהם, ואחר כך ייכנס בביתו ויתפלל תפילתו, שהתפילה היא פשע הוא מוסיף בה, ואווירה היא בידו. מאיפה הראיה שלו? הביא ראיה לזה, מדבר רבותינו ז"ל, כי שתיים רעות עשה עמי, שהיו משתחווים לצלם, ומשתחווים לי. אז הנה, יש לנו ראייה, נכון? שכתוב בפירוש בירושלמי, שמה היה החטא שלהם? שהיו משתחווים גם לצלם, אז הנה, זה מה שהוא עושה, גם הוא נכנס לבית התפילה, וגם מתפלל לקדוש ברוך הוא. אז הנה ראייה, אומר אותו חכם. אומר לו הרמב״ם, עוד פעם, ולא היה הפרש את זה המפרש, בין מי שהיה משתחווה לצלם ולאכל דרך כפירה, למען תמת מקדש השם ולחלל את שם קודשו, ובלמי שיכנס בבית שידומה לאשר ידמה להשתדל בגדולת השם יתעלה. הוא אומר שאת עוד הבדל מעבר לאונס, הבדל הנוסף שהמוסלמים הם לטענתם עובדי השם, הם לא עובדים לאל אחר, אלא מה הם טוענים? שיש להם נביא אחר. נו, אז אין הבדל בין מה שירושלמי אמר שמשתחווים לצלם לבין אותם אנשים שמשתחווים לאלוקים, רק טוענים שהנביא ישתה יתחלף. זה אותו דבר? זה לא אותו דבר? ולא יזכור בו, יאמר דבר, יהיה הפך הדת בשום פנים, בו עם כל זה מוכרח בהכנסתו, ועוד שהוא אנוס להיכנס שם. ומצלנו לכן אומר שמי שיודע אותו שהוא נביא, אף על פי שהוא אנוס, הרי זה רשע, הוא פסום בסלי הודו דאורייתא, והתורה אמרה, אל תשת ידך עם רשע, אל תשת רשע עד, כלומר, הוא גם מכנה את סנד הכניסה לרשע, בשיעור הבא, בעזרת השם, אנחנו נפרט איך הרמב״ם מתייחס לטענה הזאת, עד כאן, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.